טוב, רבותיי, סליחה על האיחור, אבל אנחנו נמצאים בעמוד 406 בספר של השיעורים של מורי. כן, בעצם רבנו סיים את ההקדמה שלו לפירוש המשנה ברמה המהותית של ההקדמה, דהיינו במסרים החשובים שהוא רצה למסור לנו על דרכו של רבי יהודה הנשיא במשנה, על התורה שבעל פה, על תכליתה של המשנה, דברים מאוד מאוד חשובים שרבנו תרם לנו בהקדמתו זו. וכעת לכאורה רבנו מצרף נספח, ומהו הנספח? אוסף של רשימות החכמים שנזכרו במשנה לפי קטגוריות שונות, קטגוריות שיכולות לתת לנו מבט חשוב לגבי חכמי ישראל, דבר שהרמב״ם מייחס לו חשיבות בגלל שחכמי ישראל הם דימויות לחיקוי, ולכן אם אנחנו בעצם מומלצים על ידי הרמב״ם, על ידי רבי יהודה הנשיא, לשנן את המשנה, ללמוד אותה, להבין אותה, יתייצבו לנגד עינינו הדמויות של חכמי המשנה, והיה מן הראוי שנדע קווים לדמויות אותם אנשים, באיזה הקשר הם נזכרו במשנה. זוהי התרומה של הנספח הזה, כי יש כמה פרקים בעניין הזה, בתוך הנספח הזה. המפליא, המעורר תמיהה, שיוצר כזה צעיר כמו הרמב״ם, שמתמודד עם פירוש המשנה לא במובן הפשטני של פירוש מילולי ענייני, אלא מתכוון להביא את תמצית התלמוד בתוך המשניות, והכל בתמציתיות מרובה, מכריע את ההלכות, יש והוא מפתח עניינים מאוד מאוד חשובים מבחינה הלכתית, שהם ברבות הדורות הוזנחו ולא טופלו. הוא נותן לנו הקדמות, דבר שמסייע בידינו להיכנס לאותם עניינים הלכתיים מקיפים, עמוקים, לא כל כך שכיחים, אבל חשובים בתורת ישראל, תורה שעל פה, במיוחד לעתיד לבוא, כמו דיני טהרות, כמו ענייני המקדש והקורבנות ועוד, וכן גם עניינים אמוניים שהוא מוצא לנכון להרחיב את הדיבור בהם, או עניינים מוסריים שהוא מוצא לנכון להרחיב בהם. אז מפליא הדבר שמחבר כזה צעיר אשר באמת קיף את כל התורה שבעל פה, כל התלמודים ומדרשי ההלכה והכל, וידע איך ליצור את היצירה העצומה הזו שנקראת פירוש המשנה לפי הקווים שדיברנו עליהם, מפליא כיצד הוא ידע בפרטי פרטים את כל המשניות וכל השמות של חכמי ישראל, שתכף נחשף אליהם על פי הרשימות שהוא ארגן, מצויות בידו. כלומר, הוא לא הסתפק אך ורק בעניינים העקרוניים, כל שם רשם לפי קטגוריה מסוימת באסף, הוא נותן לנו את הנספחים האלה החשובים. זה פשוט מעורר את פעלות על יוצר כזה צעיר, באיזה היקף הוא למד סחירה, ידע, עריכה, אבון. נתחיל לאחר ההקדמה הזו לטפל בדבריו. ובכן, הוא אומר ככה: ורואיתי להובי עשרו פרוגים לפני שאתחיל בפירוש, הם חי השם, אין בו המתועלת רבו לעניוננו. אתם רואים, יהודי אמיתי כמו הרמב״ם לא הולך להחמיל עצמו במה שהוא עשה, אומר הם לא, אין בהם תועלת רבה לענייננו, אז למה אתה מביא? משמע שהוא רוצה כן למסור לנו מסרים, אבל זה לא כמו המסרים הקודמים. ובכן, אז מורי מוסיף על דבריו, זה גם כן כאן כתב אלם אללה. אני תרגמתי במליצה מקבילה שחי השם, כלומר כאילו הרמב״ם נשבע, מצהיר, מצהיר בפנינו, דע התועלת היא פעותה אבל היא חשובה,
נביא לידי שלימות אולי,
ברור. אבל כך אומר הרמב״ם, דוב לא דעף פרפום, אתם רואים, למרות שלכאורה החשיבות לא כל כך גדולה, אבל טוב לדעת אותם. מי שרוסה השלמות במשנה, אתם רואים, הרמב״ם לא הזניח שום פרט וחשב שגם דברים כאלה שעוד מעט נחזר אליהם מביאים לידי שלמות ללומד את המשנה. והנה פרק הראשון במניין החכומים שנזכרו במשנה, ונתייחסו לוהם השמועות בשמותיהם. אם זהו הפרק הראשון, תבינו מהו הקריטריון של הרמב״ם לחשיבות של חכמי המשנה. הוא מסבק אותם סוגים סוגים. הדבר הראשון במעלה, תורה שבעל פה. אני הולך למנות לכם, כך אומר הרמב״ם, את כל החכמים שנזכרו במשנה מתוך ההקשר שאמרו הלכות, שאמרו שמועות, שאמרו תורה שבעל פה. כי אני רואה במשנה את המקור לתורה שבעל פה, ולכן אצלי זה היה הקטגוריה הראשונה, זהו הפרק ראשון. לא, לא, לחלוטין לא, אלא גם אפילו לא לפי הסדר, לא הכרונולוגי, לא שום דבר. מה בא לו, הוא רשם מה שחשבו, זה אמר, זה אמר שמועה, זה אמר שמועה. מדוע? כי כל חכם שהובא במשנה מתוך שהוא אמר שמועה, זהו תרם תרומה בתורה שבעל פה, בכינוס תורה שבעל פה. כי עוד מעט נראה קטגוריה אחרת, מיד נחשף אליה. אבל דוב לא דעת אותם, מי שרוסה שלמות במשנה, הפרק הראשון במניין החכמים שנזכרו במשנה, ונתייחסו לוהם השמועות בשמותיהם. הפרק השני במניין החכמים שנזכרו במשנה, והמעשה שאירע בזמן אחד מהם, מוסור של לימד, דרשו של דורש. זאת אומרת, זו קטגוריה שנייה נמוכה, יכול להיות מחכמים גדולים, אבל צריך לומר זו דרגה שנייה. מדוע? הם נזכרו במשנה לא מתוך שאמרו דבר הלכה של תורה שבעל פה, דרשה, אגדה, דברי מוסר, או נזכרו בהקשר לאיזה מעשה שהיה. אז זו קטגוריה שנייה,
מעשה שהשפיע על איזשהו הלכה או משהו.
כן, אבל זה לא תרומה של מה שנקרא תורה שבעל פה. הרמב״ם רואה את הדבר הראשון במעלה, מי תרם לתורה שבעל פה, כן? זה פרק ראשון, ונראה זה רוב החכמים. עוד מעט הפרק השלישי במה שיודוע מייחוסי חכמי המשנה, כלומר יש חכמים אשר מתייחסו בייחוס מסוים, ולייחוס הזה יש חשיבות, והוא הולך לרשום את החכמים שנזכרו במשנה מתוך ייחוס מסוים. ומורי כמובן מסביר מה הכוונה, כלומר כהן, לוי, ישראלי. היום יש לנו חשיבות גדולה מאוד לדחקות אחרי היחוסים האלה, דעקה, בגלל הגלות, בגלל כל מה שקרה. אז באמת אתם יכולים למצוא בעצם עדות מסוימות קוראים לו כהן והוא בכלל לא כהן, כן? אז ולכן היום בימינו זה לא בר סמכה, אבל במשנה זה נזכר, ודאי וודאי זה יש חשיבות. הוא הולך לכתוב את החכמים שניתן לעמוד על יחוסם במשנה. הפרק הרביעי, שוב זה רשימות ועוד מעט יפרט אותם, אבל רק תראו את המיון שלו, מי מהם היו בדור אחד, כן? אז גם כן ברגע שבאו בדור אחד אז חשוב למיין אותם. הפרק החמישי, מי מהם התלמיד ומהורו, קווי ידוע, עד כמה שידוע. כי יש איזו חשיבות גדולה, תלמיד יורה מבחינת מוסרה שמועה וכו'. הפרק השישי, בדיור השם את הסדומים, שנוסיף פעם פירור, יש ונזכרו חכמים באופן סתמי למדי, הוא ינסה לפצח את הפענה על זה. הפרק השבי, בדרג'ותיהם, כפי מה שעושה המחבר, מי זה המחבר? רבי הנשיא, כן. ומורי כותב, רבנו הקדוש, כן, הוא המחבר. ואז אחד מהתלמידים של מורי שואל, מה זה דרכותיהם? הרי הרמב״ם אומר בדרכותיהם, מה זה דרכותיהם? אז שימו לב, עוד מעט להתייחס לזה, עוד מעט. תשובה, מורי משיב, שכותב רבן, בלי שם, כן, הלל, שמאי, שמעיה, ארצליון, כי גדול מרבן
שמו,
כן? אז הוא הולך למיין את הדרגות האלה, כל אלה דרגות. או אבא, יש אבא שאול בן בוטני, אבא יוסף בן חוני, כל אלה דברי מורי, ויש בשמותיהם בלי תואר, וזו הדרגה הגדולה. שם בלי תואר, זו הדרגה הגדולה. אמרנו הלל, שמאי, לא בגלל שלא היו גאונים, דווקא בגלל שנקראו בשמותיהם, זו יגדלותם, לא צריכים שום תואר מסייע, מקדם, כן? שמעיה, כן, ארתליון, יוסף בן יוחנן, זה כל הזוגות הראשונים, בלי שום תואר, דווקא הזוגות הראשונים, בלי שום תואר. הפרק השמיני, אומר רבנו, רגע, מי שואל? מה קרה שאתה נעלמת לנו שם? כן. גם, אבל תכף תראה, הערה של מורי, הערה מאוד חשובה. יש כאלה שלא נזכרו בשמותיהם בגלל גדלותם, ויש כאלה שלא נזכרו, סליחה, שנזכרו בלי תוארים ורק בשמותיהם בגלל גדלותם, ויש כאלה שנזכרו בשמותיהם בלי תוארים בגלל שטרם הוסמכו לרבנות. מורי יעיר על כך. וכן, הפרק השמיני, יחוסום לערוסות ולאנושים ולשבודים, שוב גדלות של הרמב״ם, שלא זנח אף פרט מבחינה מדעית, בן אדם התפעלו ממנו היסטורית, כל
התייחס
פילוח, נכון, כן, רואים את הראייה שלו המושלמת. כל דבר אצלו זה שלם, משנה תורה זה שלם, מורה נבוכים זה שלם, הכל מושלם. באיזה גיל? אנחנו מדברים על גיל 23, 24, תראו איזה ראייה, והכל בשלמות, בשלמות שאין דומה לה, כן? הלאה, הפרק התשיעי, באנושים שאלות המחלוקת ביניהם על אורוב. הפרק העשירי, בחלוקות שמועותיהם בין רוב למאוד. מורי מאיר, אנחנו נעבור עליהם בקלילות, כך אומר מורי, לא נתעכב עליהם, כי הם דברים פשוטים, מורים דברים פשוטים, אבל בסדר, אבל כבר הגענו אליהם. אז עכשיו, הפרק הראשון, כי עד עכשיו הרמב"ם הציב בפנינו את הפרקים, אבל עכשיו הפרק הראשון יפרק, ייתן לנו את הרשימה שהבטיח. הפרק הראשון, במניין החכמים שנזכרו במשנה, ונתייחסו לו המשמעות בשמותיהם. כלומר, חכמי משנה שנזכרו במשנה בגלל השמועות שמסרו, כן? כבור אומרנו, אומר רבנו, בתחילת דבורנו, שם מחבר משנו, מי? רבי הנשיא. הזכיר משמתו אנושים, מעתיגי השמועו, רק משמעון הסביק. כי עד אז, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים אנשי כנסת הגדולה, ואז כשהוא מגיע לשמעון הצדיק, משם הוא מתחיל למנות את השמו. עכשיו, מה? כן, כן, אבל רגע, עכשיו שימו לב. אז הוא אומר, משמעון הצדיק אני מתחיל למנות, כי שם מתחילים להיות השמות. משעה גבולו כולו חוזר על שמעון הצדיק, ומניין האנשים הללו שבשמותיהם התחברו כל הדינים ודברי העיון והתגונות והג'זרות שבכל שמו. מה כולל את תורש בעל פה? לא רק הדינים של תורש בכתב, ולא רק הפרשנות על תורש בכתב, הפרשנות ההלכתית, אלא גם תקנות, גזרות, שחמי ישראל מוסמכים על תקן ותקנו, כן? גם זה נקרא תורה שבעל פה, זה גם נקרא שמועות. 91 איש, כלומר מתוך החכמים שנזכרו במשנה, מתוך ההקשר של תורה שבעל פה, שמועות, שמועות הלכתיות, 91 איש. והם, הוא מתחיל למנות, רבי אליעזר בן הורגונס. כאן מורי נכנס לתמונה. מה שהרמב״ם כותב כאן עד שמעון הצדיק, ובהקדמה למשנה תורה כתב את השתלשלות הקבלה ממשה רבנו עד רב אשה, ושוב חזר מרב אשה עד למעלה עד משה רבנו. כאן במשנה הוא התחיל משמעון הצדיק, כי זה המשנה, הוא נאמר למשנה. אבל במשנה תורה הוא לא חייב להיות צמוד למשנה, הוא צריך למלא את החלל ריק ממשה רבנו עד שמעון הצדיק. ואז הוא מביא לנו את הנביאים, את כל אלה שקיבלו ומסרו עד שמעון הצדיק משם ואלה. אז בא היסטוריון אחד כדרכם של אנשי אקדמיה היסטוריונים, אז כתב אחד ההיסטוריונים, כך מורי מתייחס אליו, של הרמב״ם לא הייתה מסורת בזה, מה שכתוב במשנה זה כבר כתוב, אבל לפני המשנה, לפני שמעון הצדיק עד משה רבנו, הוא רק רצה לסתום חלב ריק ומרח, מרח שמות, ככה היסטוריון אומר. אתה לא צריך למרח שמות, זה איש אקדמיה, מעלה השערות, זהו, בגלל זה הוא מקבל דוקטורט, ואולי אפילו פרופסורה. וכן, כמי מגע, אוקיי, זה זה. לשער השערות, אפשר לשער. כמה מבוססות, כן? אז עכשיו, הוא רק רצה לסתום, אבל תראו את העזות, מה פירוש? אפשר לעלות השערה כזו. אבל אתה עומד בפני הרמב״ם, אתה רואה מצירותיו את נאמנותו לתורה שבעל פה והכל. אתה לא יכול סתם לשער השערות שאין להם ביסוס, כשאתה עומד מול יוצר כזה שיש לו קבלות. לא בגלל שאנחנו עכשיו עוברים האדמו"ר, הגאון, אור של רבן של כל הגולה, לא, יש לו קבלות, יש קבלות. אז לכן קצת
כבוד.
לא, לא, לא הייתי אומר כבוד, אחריות למקצוע, כן? תראה, יש הבדל בין אם אני עושה באקדמיה מחקר על איזה שיש הערה שמישהו אמר, מדען זוטר, ואני מתייחס לזה, ובין לתאר לעצמנו שאני עושה מחקר ואני רוצה לפרוך תזה של מדען בינלאומי אדיר. אז זה לא אומר שאסור ליצור אנטיתזה, אבל זה דורש אחריות לדעת איך לפרוך ולבסס וכו' וכו', ולא סתם עיקר לשער השערות. ולכן אין פלא שמורי מתייחס בזלזול לאותו היסטוריון. הוא אומר, איך קוראים, כדי שהקבלה המסורת יהיו רצוחים, ולכן אתה סתום את החבר כמו שמות, והדברים שקר גמור, אומר הרמב״ם. לא, כי מורי מכיר את הרמב״ם, כמה הוא נאמן לדיוק ולקבלה. מה סתם למרוח שמות, זה לא מתאים לרמב״ם כלל ועיקר, זה לא יעלה לדעת שהרמב״ם ילך בדרך הזאת. יש יסודות, יש מסורות, והכל הכל כתוב. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את ההקדמה למשנה תורה, כל מה שהרמב״ם אמר עד שמעון הצדיק תוכל למצוא מקורות לכך. זה חפק אם רק רקו מאיתנו, וזה כבר גדולי מסיגיו העירו על כך, שלמה לא כתבת, למה לא גילית, אומר הרב"ד, למה לא גילית לנו? אם היית מגלה לנו, אז הייתי רואה אם אני יכול לחלוק עליך או לא יכול לחלוק עליך, כן? זה בגלל טקטיקה. מה פירוש? הוא הכיר בגדלותו של הרמב״ם, הוא פחד, חשש, יותר נכון, לא פחד.
הלשון שלו היא לשון בוטה מאוד, בוטה,
נכון, נכון, קודם כל זה הרב"ד. אבל זה הרב"ד, זה סגנונו. ב' כשנקרא את ההשגות שלו, הרבי מזרחי הלוי, חברו, מאותו בית מדרש, מפרובנס, וואי וואי וואי, שם הוא מקוטל אותו, רואים שלהרמב״ם היה לו יחס כבוד. זאת אומרת, ברמת הבוטות, מה זה? הרי קוראים לו רבי מזרחי הלוי, הוא חיבר ספר המאור, אמר יצא בן החושך והלך לחושך ולא ראה אור כל חייו, דברים קשים מאוד. זה סגנונו של האיש, יש בני אדם עם סגנון כזה. אבל טקטית הוא רצה לבלום את בני אדם שלא ישאבו באופן עבר אחר הרמב״ם, אלא רצה שעדיין יעיינו בתלמוד וכו' וכו', ולא ישאבו אחריו ככה באופן עבר. אם זה נכון או לא נכון להשתמש בסגנון הזה, זה עוד בעיה בפני עצמה, אבל זו הייתה המטרה שלו. כן? חוץ מהתגות
שהוא השיג, בכל השאר הוא
הסכים. מה?
חוץ מהתגות שהוא השיג, בכל השאר הוא הסכים.
לא בדיוק. מניחים ככה, זו אחת ההנחות, זו אחת ההנחות. רבנו, זאת אומרת, מורי בהקדמה שלו, הוא כותב משהו מעניין מאוד, שהרי מורי הוא לא רק הוציא את הרמב״ם, הוא גם הוציא את תשובות הרבד, כן? על פי כתבי הצרדו בתימן, תשובות הרבד. והוא גם הוציא חיבורים אחרים של הרבד, בעלי הנפש, ספר בעלי הנפש על ספר על דיני נידה, והוציא עוד קונטרסים מלכתיים אחרים של הרבד, כך שהוא מכיר את משנתו של הרבד. הוא אז אומר, חשבו שכל מה שהוא לא משיג הוא מסכים, ואני מצאתי שיש דברים שהוא לא השיג והוא לא מסכים, וחשבו שעל מה שהוא משיג הוא לא מסכים, וראיתי שגם מה שהוא משיג הוא גם מסכים, רק מה? זה טקטיקה, כל ההשגות האלה הן טקטיות.
כן?
מהם מסכים, מהם לא מסכים, והכל, העיקר לבלום, ברור? להזהיר. אז עכשיו, הוא מתחיל למנות את ה-91 איש שמוסרי שמועה, מוסרי שמועה שתרמו לתורה שבעל פה. והם רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר בן יעקב, רבי אליעזר בן אושר רבי יוסי הג'ולילי, יהושע בן פרחיו, רבי יהושע בן חנניו, רבי יהושע בן גורחו, רבי יהושע בן בתרו, רבי יהושע בן הורגונס, רבי אלעזר בן עזריו, רבי אלעזר בן יהודו אישברטוטו, רבי אלעזר בן רבי סובל, רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר הסמו, חסמו, חסמו, כן, חסמו, רבי אלעזר פרדו, רבי אלעזר בן רבי שמעון, רבי אלעזר בן פיאבה, רבי יהודו בן אבו, יהודו בן דובי, הוא עוד לא גמר, אלא ש... מה?
רבי יהודו בן אבו.
תפצת שורה אחת. איפה?
רבי יהודה בן
אבא. דקה אותו אני מחפש, אבל איפה הוא?
בן אבא, שורה
בן אבא. רבי יהודה בן אוי. אתם יודעים למה אותו אני מחפש? אתם רואים אותי מסתובב בטלית ביום שבת, ביום שישי, מהבית לבית כנסת, מהבית כנסת לבית. זה רבי יהודה בן אוי, היה ביום שישי, עוזר קצת בבית, אחר כך הולך למרחץ, מתרחץ, כך הגמרא אומרת, ומתעטב בטלית לכבוד שבת קודש, ועדיין צהריים מתעטב בטלית קודש ויכולה, כי אין בשבת תפילין, אז הטלית ניתנה כמשהו שייתן משהו צורני קדוש לשבת, והיה הולך להקביל את פני השבת עם הטלית. ואבותינו בתימן ככה הם נוהגים, הם נוהגים כבר בצהריים, הולכים למרחץ, מתעטים כמו רבי דבר ביי. אז אני לא הולך למרחץ, כן? אבל אני יוצא מביתי וממליץ בפני תלמידיי ללכת עם תליתות לבית הכנסת גם בליל שבת, חוזר וכו'. אני סיפרתי לכם שפעם אחת הוזמנתי, ברחתי, הוזמנתי פעם כמרצה אורח בפני ראשי מועצות דתיות בישראל, עשו בכנר אירוע שבת, והוזמנתי כמרצה. עכשיו אמרתי, האם אני אלך עם תלית בליל שבת בכנסת? הם בלי תליתות, אני עם תלית. כאן בקריית אונו אני עשיתי שאלה, אז אמרו, כיוון שאתה מרדה אתרה ואתה גם רב של התימנים, איך אתה ממליץ לתימנים ללכת עם תלית ופתאום רואים אותך בלי תלית? לך תסביר להם, הייתי כאן אצל אשכנזים, הייתי כאן אצל הספרדים, הייתי כאן אותה. לכן אתה אומר לדעת, לך עם תלית תמיד, כולם יודעים שאתה מעמד מיוחד. אז עשיתי שאלה לפני שאלה, אבל שם אמרתי, איך אני אעשה את זה. אז לא הלכתי עם תלית עד לבית הכנסת, לקחתי את התלית תחת בית שחי כדי לראות אם יהיה לי חברים, אז אני אם לא, לא. לכן הבא הגעתי, והיו כמה ראשי מועצות דתיות תימנים עטופים תלית. עכשיו איך אני לא אהיה עם תלית? ומיד התעטפתי בתלית, ניגש אליי חסיד גור, אז אומר לי, ומטבע הדברים שקמתי לדרוש ברצועת שבת, אז קודם כל פתחתי בהתנצלות שאני כאן עם תלית, והסברתי את מה רבי יהודה בן עי ועוד רבנים ותנאים שהיו מתעטפים תלית לכבוד שבת קודש, ואומרים בואו אנחנו נקביל את פני שבת המלכה וכו'. אז ניגש אליי חסיד גור, אומר הלוואי אני הייתי יכול לעשות כמוך. ואז מה? הוא היה תקיף, יהודי תקיף, אמר לי, תגיד לי מה אתה שומר על הדברים, אני רוצה לעשות בדיוק כמוך. אמרתי לו, תראה, אני לא מקדש על יין לא מבושל ולא על עוצר בית דין ולא כל אלה, כי זה ניגוד לרמב״ם. אמר, אני דואג לך להביא. כי הוא היה קצין בצבא, הוא חסיד גור, קצין בצבא, עבד כאן רציני, נכנס למטבח, הביא לי בבוקי, אני ישב בשכן שלי, אומר על הקדושך אני סומך. אמרתי לו, תשמע, אני לא אוכל בשר בלתי חלוט. אז מה כן אתה אוכל? צלוי, פרגיות וכל אלה. בקיצור, כל אותה שבת הייתי מחוסה בכל הדרישות שאני ייחודי בהם. כן, בלאח. רגע, אחרי כמה שנים עשו עוד פעם כנס בזמנות, אחרי כמה שנים היה הפסק. אז הפעם כבר הלכתי עם תלית, הוא פגש אותי, אומר שהרב לא יעיז, שהרב ימשיך ככה, ימשיך ככה, כך צריך להיות. אז עכשיו, אז זה רבי יהודה בן עי, באמת טוב שחזרתם אותי אל המקור שממנו אני. רבי יהודה בן בטרו, רבי יהודה בן בבו, רבי יהודה בן אבו, יהודה בן דובי, עוד לא גמרו את 91, אבל מורי מעיר, אלה בשמותיהם, יהודה בן טבעי, כן? שאלה, הוא סידר אותם לפי סדר? אז מורי אומר, לא, לא, בערך לפי סדר, אבל אחר כך דילג לפי דורות, אבל לא שום סדר. ובאמת, אנחנו רואה בהמשך, הרמב״ם חוזר ואומר שהוא לא כתב את הדברים לפי הסדר, כן? עכשיו, ממשיך הרמב״ם ואומר, ברשימה הזו, רבן שמעון בן ג'מליאל, רבי שמעון בן יוחאי, רבי שמעון השזורי, שימו לב רבותיי, למעלה מאמר רבנו, למעלה רבי אלעוזור ורבי שמעון, כן? וכאן הוא אומר, רבי שמעון בן יוחאי מנע את הבן, מנע את הבן לפני האבא. אז מורי אומר, הוא הקדים רבי אלעזר ורבי שמעון לפני אביו, רבי שמעון בן יוחאי, הבן לפני האב. נראה ששם מדבר באלפים, הכניס רבי עזר, כיוון שהוא התחיל א' א' א', אבל שמעון זה שיל, כן? אז לפעמים אתם רואים שמתחבטים בתוארי הכבוד, מה עושים? הולכים לפי א' ב' בשמות, ואז מה יוצא? לא, ואז יוצא שלפעמים אנשים קטנים הם ראשונים במעלה, כן? מזכירים אותם לפניכם, בסדר? עכשיו ככה, הוא קדים רבי אלעוזר ורבי שמעון לפני אובי רבי שמעון בן יוחאי, הבן לפני האב. נראה ששם מדבר באלפים, יכניס רבי אלעזר ורבי שמעון בין האלפים, וכאן מתחיל בשינים, יכניס את רבי שמעון כאן. ממשיך רבנו ואומר, רבי שמעון בן ננוס, למעשה אומר מורי, רבי שמעון בן ננוס במשנו הוא לא מפיע רבי, הוא מפיע שמעון, וכאן רבנו כתב רבי שמעון, אבל במשנה הוא מופיע בשמו, בשמו. הלאה, ממשיך רבנו ואומר ברשימה שהוא מונה 91 של בעל שמועה, רבי שמעון בן הסרן, שמעון בן שורדוח, שמעון התימני, לא התימני אלא תימני מתימנת, כי חכמי המשנה היו בארץ ישראל, לא בתימן בגלות, עם כל הכבוד שהייתי רוצה. כן, כן, נאמר ככה, רבי שמעון בן עזאי, כן, אומר מורי, גם שמעון בן עזאי לא נקרא רבי, תראו כמה מוריד, דייקן, כן? הלאה, הרמב״ם אומר, רבי שמעון בן זלמו, רבי שמעון בן עוזר, אז מורי אומר, יש נקראו בשמם, מפני, הנה, אתה שומע? עכשיו אליך. יש נקראו בשמם, מפני שגדול מרבן שמו, כפי שאמרנו, כמו הלל, שמאי, שמעיה, באבטליון. אבל, ויש נקראו בשמם, מפני שלא נסמכו לרבנים, כמו שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. אז לכן אנחנו עוד לא יכולים לומר כל מי שנזכר בשמו בלי תואר במשנה בטח הוא ענק. לא, לפעמים בגלל שעדיין לא קיבל תואר.
נזכרו בכלל בלי השם שלהם.
מה?
בן עזאי ובן זומא נזכרו בלי השם שלהם בכלל, נזכרו רק בשם של אבא שלהם, בן עזאי ובן זומא.
נכון, נכון, נכון. נגיע לזה, שאלה, אולי בגלל זה הוא הוסיף להם רבי, שלא נחשוב שהם יותר גדולים. כלומר, זה השואל שואל את מורי, כן? אז משיב מורי אומר תשובה, אינני יודע, בכל אופן יש נוסחאות כך ויש נוסחאות כך, לכן עוד אי אפשר לבנות מזה משהו. שאלה, שואל התלמיד את מורי, ממתי התחיל התואר הרב? הנה זה בשבילך. ממתי אומרים הרב הגאון? היום זה כבר לא מספיק הרב הגאון, הגאון זה גם לא מספיק, הגאון הגודל, כן? כן, קיצור, מיום ליום התוארים
נוספים,
כן, כן. עכשיו, תשובה, מורי משיב לשואל, הרבנים הגאונים אלה מימי הביניים. זאת אומרת, התוארים האלה לא נמצא אותם במשנה ולא בתלמוד, אלא כל התוארים האלה זה מימי הביניים. הרמב״ם תוקף את כל התוארים הללו במסכת בחורות, שם מאוד תוקף את כל אלה הם בעלי התוארים הללו. הוא תוקף אותם בחריפות רבה, הוא אומר שמצא בארץ ישראל בדיוק כמו בימינו, כמו אנשי ארץ ישראל, כנראה כך מורי אומר, אנשי ארץ ישראל אוהבים תוארים. רבנו כותב שמצא בארץ ישראל אנשים, תראו כמה רבנו היה דייקן, הוא אומר שהוא אז בזמנו מצא בארץ ישראל אנשים שבר ברב דחד יומה ליתה, הם לא ברמה תורנית של בר ברב דחד יומה, של מישהו שבא ללמוד תורה ביום אחד בכנס של, של שורי תורה, ומה? והם חונים ואף על פי חד, הוא נקרא ראש ישיבת גאון יעקב, ככה רבנו כותב, תוקף, תוקף את המציאות המעוותת הזו, כן? כי גאון יעקב הוא היה תואר, לא הייתה ישיבה כזו בכלל. הוא אומר אלו פיתומי שמה, כך הרמב״ם תוקף, אומר, סתם פיתומי מילים ואין להתחשב בהם כלל, כמו בימינו. יש הרבה
זה תקופת הגאונים,
זה
הגאון והגאון כולל
הרי הרמב״ם, הרי הרמב״ם הוא ראשון, אז אם הוא אומר מתקופת הראשונים אז הוא מתכוון לאחרוני הגאונים והגאונים. אז היה, לא, קודם כל עלינו לדעת, בבבל התואר גאון הוא תואר משרה, הוא לא תואר גאונות איזה, אלא זה משרה, קוראים גאון כמו של ראשון ציון, כן?
זה גאון.
נכון, אבל מה, אין צל של ספק שנתמנו למשרה הזו גם כאלה שלא היו גאונים באמת. רבן סעד הגאון אומר הרמב״ם הוא היה גאון באמת, אבל אז לא כולם, אז כבר היה שם פיחות, כבר משם תחיל לזלוג, גם אדם שהוא בכלל לא בעל משרה של גאון קראו לו גאון, וככה התחילו מערכת התוארים להתפתח. עבר את זה לחכמי אשכנז, מאור הגולה, וברגע שחכמי אשכנז התחילו נפרץ הכל, עבר לספרדים, אבל אחר כך בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת, זה כבר בתקופה של החסידות, אז היו צריכים להמציא תוארים שווה משקל לעולם הליטאי, האדמור, קדוש, האלוהי, וככה זה, והספרדים, אחינו הספרדים, לא נשארו כאן בצד, אז בגלל הקבלה, האלוהי, וכך וכך, כל מיני, איפה לא היה דבר כזה? מי נחש? בתימן. לא כי הם לא היו חכמים, אלא כי הם חכמים שעבדו, כמו רבי יצחק נפחה, רבי חנה נפחה, כמו רבי חנה סנדלר, כמו הלל הזקן שחוטב עצים היה, כן? והם חכמים גדולים, אני הרי למדתי בישיבה תיכונית, עברתי ללמוד בישיבה תורנית ליטאית, חברון של אז, כן? אחר כך אני גם עברתי לקוראים אחרי החתונה לשכונה חסידית, ויז'ניץ. אחר כך נתחלתי כאן להיות רב של אשכנזים, של ספרדים, אני מכיל את כולם. אז כשאני למדתי בישיבה ליטאית, תורית ראש הישיבה, מי ייכנס אליו? צריך להזמין, אם בכלל יקבל אותך, וכשהוא יקבל אותך, הוא יושב כמו מלך על כורסה, ואתה נכנס בתחילו ורחימו לפני גאון עוזו, וכמה הוא מוסר לך שעורים? פעם אחת בחודש, פעם שלושה שבועות, שעור על הבימה, פלפול וכל אלה. טוב, ואני בא מרמת עמידה לרמת גן, והיה שם מורי תמוני, רפד, רפד, היה עובד כרפד, לוקח את המזרן, כשהוא גומר את המזרן, אתה רואה אותו ברחובות רמת עמידה, לוקח אותו מביתו לבית הלקוח, לבית הלקוח. אבל אלה קמים שעים וחצי בלילה, כל לילה, ולומדים משניות, הם פירוש הרמב״ם, הם הלכות, ואחר כך לומדים גמרות, ולומדים הרמב״ם, והכל, וקיעים בחדרי השס, הלכה למעשה, בכל אלה. ועבדכם קרוע, מול הגדלוס שאני רואה בישיבה, מול הפשטות והמתנות שהרבה מחבריי, זהות זה כעממיות, בעל בית, ככה נוהגים בשבילם, בעל בית. ועבדכם ניצל מכך, אמרתי, לא, זה רבי חנה סנדלר, זה כך וכך, זה כך וכך, ובאמת ככה, באמת ככה. אז בעמותינו היום, תשמעו את התימנים, כמה שמלמדים ישיבות, נמצאים בעולם החסידות, נשאבו לכל התוארים האלה. ואז מה אתה רואה? בחופה, כשמזמינים. מחופת בסידור חופו וקידושין, יאמר הבחור התימני, כבר אפילו בגוש
כבר.
כבוד ראש הישיבה, הגוין, הגודל, ככה, ככה, ככה. אוקיי, בסדר. אחר כך מזמינים רב תימני, שהוא גאון עצום, כמו מורי, שתרם לעולם היהודי בספרות שלו אדירה. יעמוד הרב כך וכך. קטן צ'יק לעומת. זה עבוד, אבל זה המציאות. שכחה עם תורה. אוקיי. נאמר ככה, אז איפה הגעתי? אז ממשיך רבנו, זה אמרנו לפני שנכנסת, אבל בסדר, לא נדח ממך שום נדח.
אבל יש עוד עניין,
כן,
התימנים פחות
נהוג
לפנות הרב בגוף שלישי.
מה?
התימנים פחות
נהוג
לפנות הרב בגוף שלישי,
נכון,
בעוד שבגמרא אנחנו כן רואים את זה.
אתה לא תמצא את זה בעקביות בגמרא. יש ויש. יש. אתמול אמרת לנו ככה, היום כך וכך, כן? תראה, הלימוד תורה שהיה בזמן המשנה והתלמוד היה בהקל, דהיינו לומדים יחד בית המדרש. זה לא קוראים, אם אתה רב אז אתה כבר עצמאי, לא, מחכים בעלי תריסים, אז מלא זה חברים, אז הם מדברים זה עם זה בגובה העיניים, בגובה העיניים. עכשיו כתוצאה מכך הייתה השפעה להמון העם, איך הם קוראים למורי, הם אומרים מורי, מורי, אבל לא אומרים בגוף שלישי, כן? בתלמוד כנראה זה מסווג, איך קוראים, לסוגים שונים. אלה שלמדו יחד דיברו בגוף ראשון נוכח, וכנראה הללו שלא למדו באותו מדרש אז דיברו בגוף שלישי. יכול להיות, צריך לעקוב. אני חוזר חזרה לרשימה. אומר רבנו, רבי שמעון בן יהודה, רבי שמעון בן בטרו, שמעון אחי עזריו, רבי חנניו סחן הכהנים, רבי חנניו בן אנדיגנוס, חנינו בן חכינאי, רבי חכינו חנניו בן ג'מליאל, רבי נחנניו בן אלנותון, איש קבור הבובלי, רבי שמואל, רבי נחמיו, נחמיו איש רפדלי, כל אלה מסרו שמועות בתורה שבעל פה, לא לשכוח. כן? רב, כן, בדיוק. עדיין אנחנו בפרק הראשון. רבי יוחנן בן נורי, יוחנן כהן ג'ורל, רבן יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן ברוגו, יוחנן בן ג'וג'ודו, רבי יוחנן סנדלר, רבי יוחנן בן ישוע, בן חומי של רבי עגיבו, רבי יוסף, רבי יוסף בן אנשלום, רבי יוסף בן החודף, אפרוטי, רבי יוסף ג'ולילי, יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, רבי יוסף בן רבי יהודו, רבי יוסף הכהן, יוסף בן חוני, רבן גמליאל, רבן גמליאל זוגן. כל אלו ועדיין לא גמר. רשימה של 91 חכמי משנה שמסרו שמועות בתורה שבעל פה. מורי מאיר הקדים רבן גמליאל, רבן גמליאל לפני הזוגן, זה הסבא שלו, רבן גמליאל הזוגן, סבא של רבן גמליאל. ממשיך רבנו ואומר, דוסטאי איש קבר דמו, רבי דוסטאי בערב ינאי, אבו שאול, רבי דרפון, רבי מאיר, רבי עגיבו. אז שוב מורי מאיר, כל אלה כבר דור אחרון. הלאה, ממשיך רבנו, רבי חוספי, רבי נופון, נחום הלבלור, רבי מיאשו, רבי סובב, נחום המודי, רבי דוסו בן הרקינס. ושוב מורי מאיר, הרמב״ם אומר שהוא העריך ימים הרבה מאוד, רבי חניה, רבי דוסו בן הרקינס, קרוב ל-400 שנה העריך. במשנה תורה את איזה נביא הוא מדבר שהוא ערך כמה מאות שנים? חייה שלוני. הרמב״ם היה רציונליסט, הוא לא אדם שקונה אגדות ועושה אותם לדברים פשוטים. זאת אומרת, אומר רבנו, יש מקרים מאוד מאוד נדירים שבני אדם יחידאים מערכים ימים. יש, זו תופעה יחידאית, כן? אחרים אומרים הוא לא, לא כל כך הקפיד, כן? אבל רבנו אם הוא כותב אז כנראה שזה בדוק אצלו. אז הוא אומר ככה, הרמב״ם אומר שהוא עריך ימים הרבה מאוד, קרוב ל-400 שנה עריך, לפי שמפרש שהוא אמר, מעיד אני שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא. כן? איך הוא יכול להעיד על חגי הנביא? והעידו כך וכך, הייתה אבן מדוכה ישב עליה ממש, כי הרבה מפרשים ישב על מדוכה זו, כלומר התבונן, לא שהוא ממש ישב מול חגי הנביא. ידוע שבזמן חגי דנו בנושא הזה. הכל פנים, אנחנו רואים שרבנו, גם בהקדמה לפרש המשנה וגם במשנה תורה, מציין שתי דמויות שהיו יחידיות באריכות ימים. רבי אלעאי בן קוברי, אומר רבנו, ואומר מורי בדפוס בן בוחרי, רצינו קוברי. כן? אנחנו יודעים שהרמב״ם פרסם את המשנה לפי טקסט עתיק יומין שבדק אותו בדייקנותו בנוסחאות, בדיוקו בנוסחאות. ממשיך רבנו ואומר, רבי פפיאס, רבי מתאיו בן חורוש, נתאיו ארבלי, שמעיו, אבדליון, הלל, שמאי, רבי זכריו בן הגסוב, אדמון, חונן בן אבשלום. עכשיו שימו לב, שוב, חנן בן אבשלום. התוספות אומרים, איך אפשר לקרוא חנן בן אבשלום, כזה רשע מרושע אבשלום, לקרוא לו בשם אבשלום? ואז מה עושים התוספות? מגיהים במקום אבשלום אבי שלום. מה מורי מאיר? אצל הרמב״ם אין הסיבה של התוספות לא לומר חנן בן אבשלום אלא בן אבי שלום, משום שאבשלום עשה את המעשה שעשה ולא מסכינן בשמיו. אצל הרמב״ם אין שום הסתייגות, יש שם, זה השם.
כמו שרבי ישמעאל כהן גדול, ישמעאל לא בדיוק היה...
רגע, יפה אמרת, שאלה, כמו רבי ישמעאל? כן? אז הוא משיב מורי, אומר, לא, רבי ישמעאל אמרו שחזר ועשה תשובה. התוספות כבר אומרים את זה, שהוא חזר בתשובה. עכשיו, שאלה, שמעיה ואבטליון מהראשונים? תשובה, ודאי מהראשונים. הסדר, לא חשוב הסדר, כן? הלאה, רבי ידוע הבבלי, כן? ממשיך רבנו, רבי ידוע הבבלי.
לא, רבי לחוד וידוע הבבלי.
נכון. אתה צודק, ישר כוח, כן. רבי ידוע הבבלי, אגב יובל מהללל, רבי יוגים איש חריב, מנחם בן סגנאי, רבי עגוב. ורבנו אומר בכבודו בעצמו, הוא לא דייק תהילה הזכיר שמות העם כפי סדר זמני העם. הוא מגלה גילוי נאות, הזכרתי שמות לא לפי סדר הכרונולוגי. אז מורי מאיר, הרמב״ם קודם פירוש שהוא לא דייק על הסדר. שאלה של התלמיד למורי, למה לא הזכיר חנן המצרי? תשובה, יש משחרות שונות, יש חנן, חנן וחנן, אז לך דעת במי מדובר. ארבעה חנן, נדמה לי שערתי על כך, אולי בפרקים הבאים ערתי על ארבעה חנן ונסחרות שונות בפרקים הבאים. אז לא תמיד מה שאנחנו ישענו הנסחה היא הנסחה שעמדה פני רבנו. עד כאן זה פרק ראשון. עכשיו יהיה פרק השני. רק מה, איך קוראים, אני רואה איך קוראים, כן, טוב, נתקדם בחכה, נוסיף אגדה. הפרק השני, מניין החכמים שנזכרו בגלל סיבה מסוימת. כלומר, נשים לב, מדובר כאן לא על חכמים שנזכרו במשנה בגלל שמועותיהם תרמו תרומה תורה שבעל פה, אלא במניין החכמים שנזכרו במשנה בגלל מעשה שאירע בזמן החומיים, או דרש אגדי או מוסרי אמרו נזכר. אבל זה לא אומר שהם לא גדולים, אבל במשנה הם נזכרו בהקשר של מעשה, בהקשר של דרשה. והרמב״ם רצה להעמיד ראשונה במלכות מי תרם תורה שבעל פה, שזה העולם ההלכתי בתורה שבעל פה, זה ה-91 שהוא מנה. עכשיו זה רשימה אחרת, נזכרו במשנה מתוך הקשר של מעשה או דרש או אגדה. כלומר, רגע, אז אומר מורי, כלומר אין להם שמועה, לא שאין להם שמועה מצד עצמם, במשנה הם לא נזכרו כמעט כשמועה, כן? עכשיו, מורי, רבנו, אונס מוסור של למד, עוד הראש של דורש, באיזה פוסוק, נזכרו במשנה הרבה מהחכמים. לא מפני שנתייחס לו משהו מדיני התורה באיסור או התר, שזה אצל הרמב״ם הדבר המוביל, כן? אלו נזכרו בכלל מעשה שאירע בזמן החודמיים, לא של מוסור ממוסורים, כרון אלה שנזכרו בעובד, אתה הזכרת את אבות. אלה דרשות, זה יש חכמים באבות שהם בעלי שמועה, אז באבות הרבה זה דברי הגדים, מוסר וכיוצא בזה. ונשמור בשמו אותו המוסור, הדרוש הדורש, שלא בעניין אסור או לא יותר, ונכתוב את הדרוש בשמו. ומניין האנושים שנזכרו לפי אחד האופנים שהזכרנו מהם, 37 איש, והם עכשיו מפרט אותם. אז אלה מעתיקה שמועה הם 91, ואלה שנזכרו מתוך הקשר של מעשה או דרש או אגדה וכיוצא בזה, 37. תראו, הרמב״ם פשוט פילח, מנה, לא ייתח ממנו שום נידח, כן? הוא מתחיל, רבי יושב בן לוי, דווקא הוא מתחיל מאחרון, שהוא היה מראשוני המוראים, כן? והוא הוכנס בתקופה יותר מאוחרת למשנה. אז מורי אומר, זה כבר במשנה האחרונה של המשנה. אוקיי. רבי אלעוזר הגפור, רבי אלעוזר בן ארוך, שם נשים לב. אומר מורי, תקשיבו טוב טוב, רבי אלעזר בן ערך, על אף שאמר רבן יוחנן בן זכאי, שאם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, מכריע את כולם, לא נשאר ממנו מאומה, לפי התלמוד מסכת שבת. מפני, שימו לב רבותיי, הוא הגאון, ורבן יוחנן בן זכאי התפעל ממנו, מפני שעזב את בית המדרש בהסתת אשתו, והלך לחמת טבריה או לחמה. רבן יוחנן בן זכאי אמר, בואו איתי ליבנה, שם נקים מרכז רוחני במקום ירושלים. אשתו אמרה לו, לא, לך לחמת טבריה, כן, כיף שם להיות. שמע על אשתו, אבל משתקח תלמודו, כן, אוכן. אמר לה, בתלמוד תורה מתה עליה, כך אומר לאשתו, אמרה, הם יבואו אחריך, כתה גדול, הם יבואו אחריך, ולא באו אחריו. וכך נשמעת שמו, שמו נשאר רק במסכת אבות. הבאתי רבותיי בכוונה את דוקטור מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד, לקרוא לכם רבי אלעזר בן ערך. תנא בדור השני, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, רבו כינהו מעיין המתגבר, ולפי דברי אבא שאול נתן לו רבו היתרון על כל חבריו, ואמר, אם יהיו כל חכמי ישראל בקו מוזריים, רבי אלעזר בן ערך בקו שנייה, מכריע את כולם. על שאלתו של רבן יוחנן בן זכאי, איזה דרך טובה שידבק בה האדם, עונה רבי אלעזר, לב טוב, תשובתו מצא חן בעיני רבו, ואמר, רואה אני את דברי רבי אלעזר מערך, מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, ליחס חיבה מיוחד מרבו, זכר רבי אלעזר מערך, גם בהזדמנות אחרת. כשמת בנו של רבי נחמן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו, אבל דברי הניחומים לא התקבלו על ליבו של רבי נחמן בן זכאי. עד שלאחרונה, כשניחמו רבי אלעזר מערך, וכמובן אמר דברים של טעם, קיבל את דבריו ואמר, אלעזר בני, ניחמתני, כדרך שבני אדם מנחמים, כי לא, באים דרשנים, באים, אומרים כל מיני דברים, יש בני אדם שאומרים דברים של טעם.
הדברים שלהם ציירו אותו עוד יותר, הדברים שלהם ציירו אותו עוד יותר.
כן, נכון, נכון. לפי האגדה, היה רבי אלעזר בן ערך יודע לדרוש מעשה מרכבה. בכוונה אני קורא לכם את הדברים האלה. לפי האגדה, זה מסכת חגיגה. היה יודע לדרוש מעשה מרכבה. ופעם אחת, ולכתוב בדרך, עם רבן יוחנן בן זכאי, פתח רבי אלעזר בן ערך מעשה מרכבה ודרש, וירדה אש מהשמיים וסכסכה את כל האילנות בשדה.
צריך להסביר מה זה.
כן, אני פעם הסברתי לכם, שכחתם. פתחו כולם ואמרו שירה. עמד רבן יוחנן בן זכאי, משקוע על ראשו, ואמר, ברוך השם אלוהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו, שיודע להבין, לחקור ולדרוש מעשה מרכבה. אשריך אברהם אבינו של עזר בן ערך יצא מחזרתך. תראו איזה גדול וענה. אבל עובדה מפליאה היא שמתורתו של חכם גדול זה לא נשאר כמעט זכר, ורק מאמרים בודדים הובאו בשמו. תוספת התרומות, סוף פרחי, כנראה מת רבי אלעזר בן ערך בהיותו בגיל צעיר. שמצינו שרבי יהושע אומר רבי עקיבא, אילו היית בימי אלעזר בן ערך והשארת התשובה זו וכו'. אך הסיבה העיקרית שעם מותו של רבי נחמן בן זכאי לא הלך כיתר חבריו ליבנה להמשיך את דרך רבו, ששם צריך להיות המרכז הרוחני, אלא פנה בעצת אשתו לאמאוס, מקום מרחצאות ותענוגות, בחושבו שחבריו יבואו אליו, לפי מה שאשתו אמרה לו, כן? ובשבתו בודד מרוחק ממקום תורה, שכח כל תלמודו, כן? כך נאמר בעבוד רבי נתן. לפי אגדה הבבלי, שכח אפילו את הקריאה בתורה. תשמע ערן, תראה, הוא מחבר את זה לדברים שבמשנה. מה? או כשרצה לקרוא את הפסוק בהפטרה, החודש הזה לכם שלוש חודשים, קרא, החרש היה ליבם. אגדה בין כך ובין כך. בין כך ובין כך, מהחודש להחרש, זה נפילה מאוד מאוד גדולה, כן? אגדה מאוחרת מוסיפה, שבסוף בא אליהו הנביא והחזיר לו את תלמודו, כן? כי היה קשה להשלים שבאמת הוא יסיים את חייו בצורה כזאת טרגית, אז מיסטית באו ואמרו שהוא החזיר לו את הכל, כן? כל כך מצאו את דרך חייו של רבי אלעזר בן ערך, כמאשר את פתגמו של בין הוראי, הביא גולה למקום תורה רבותיי, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. זה הלקח שיכול ללמוד מתולדת חייו של ענק הזה רבי אלעזר בן ערך, שהתבזבז, פשוט גאון שהתבזבז, עד שהיה מי שהחליט לא רבי נהוראי שמו אלא רבי אלעזר בן ערך שמו. עד כאן זה ביחס אליו. עכשיו נמשיך. דיברנו רבותיי, אומר רבנו רבי אלעזר המודעי, יהודה בן תמה, רבי שמעון בן נתנאל, רבי שמעון בן אגשיו, שואל השואל, רבי שמעון בן עקשיה, אחיו של רבי חנניה בן עקשיה, תשובה, לא, אינני יודע. ייתכן, זה ייתכן ששני אנשים שהם עקשיה, אין הכרח, ויש משערים שהם אחים. הלאה, רבנו ממשיך במניין ה-31 שחכמי משנה נזכרו
67.
היום אתה נמצא כאן על תקן שומר עליי בפני הטעויות, זה טוב, כן, שומרי סף, כן, רק לא להיות כמו דינה זילבר. רבי שמעון, אומר רבנו, רבי שמעון בן חלפתו, חנינו בן דוסו, חנניו בן חזקו בן ג'ורן, רבי חנניו בן טורג'ון, רבי נחמיו בן הגונה, ישמעאל בן פיאבה, יוחנן בן חרוני, ומורי מוסטן, כתב בתפוס הציוני בן החרוני, כן, הלאה. ממשיך רבנו ברשימה של 37. רבי יוסף בן יהודו, איש הקבור הבובלי, רבי יוסף בן דורמסקי, רבן ג'מליאל, בנו של רבי יהודה הנוסי, רבי שמעון, איש המספור, חוני המעג'ל, רבי ירוגונוס, רבי ינאי, רבי נהורי, הנטכנוס איסוכר, רבי חלפתו, איש כפר חנניו, רבי לוידס, איש יובנה, רבי יונותון, שומאל הגודון, בן בחבר, בן ההה, אז מורי מעיר, שמם היה שמעון שמעון. אוקיי, הלאה, ממשיך לבינו, עליו עיני, בן הגוף, חנמאל המסרי, רבי שמעון בן מסיו, אבו שאול בן בודני, זכרו בן גבודר, מורי מעיר, זהו נסחת הרמב״ם, גבודר, אבל אצלנו גבודר. טוב, רש ולמד, שהייתי ילד קטן, זה מאוד התקשיתי לומר רש, הייתי אומר לש, והתביישתי, ורציתי לכל זאת להוציא את הרש, אז כל פעם הייתי הולך תחו ודרך, נעשה ככה, דמון. יום אחד, ביום שבת קודש, אבו מורי זכרו לחי עולם הבא, הלך להתארח אצל בית חתנים, כמנהגם של יהודי תימן, ועזרתי לו לקחת את הסל, כי כל אחד בא עם סלו להתארח. אז, ואני בדרך, תוך כדי שאני עובר עם אבי, נשאר, ככה, אומר, מה לך? מה אתה? כאילו, הוא לא מבין מה הלבטים שלי. טוב, הגענו לבית השמחה, כידוע אצל יהודי תימן, הילד יושב לפני אביו, כי זה נועד לחנך אותו, לשבת ככה, יפה, ולא לזלול, אלא ברכות, בגדול החל, בקטן קילה, זה נועד להטביע בו נימוסים וכו'. עכשיו, אני פחדתי שכבר ראיתי שהצלחתי בדרך לעשות איר, ופחדתי שאני אשכח את זה. אז אמרתי לו, אבא, אני רוצה למים קטנים, אבל תבוא מהר. טוב, יצאתי החוצה, רש, רש, כדי שלא אקח את הרש הזה, ונכנסתי כי מה של אבי, הוא אמר לי לבוא מהר, וכל אלה. אז זה כנראה ההבדל בין גבודר או גבודר. וכן.
היה רגל דעות יווני, שהיה מגמגם.
נכון.
זה היה שם אבנים בפה, והיה מגמגם
לדבר. כן, ואז הוא גדול הרוטיב, כן. וכן, אומר רבנו, דבו בן דודו, רבי שמואל בן אשר, רבי יוחנן בן דרוגו, רבי שמואל ברבי יוסף, שם באז קורת אלה, לא דייקתי לפי סדר. מי אומר את זה?
רמב"ם.
כן, גילוי נאות. כן, לפי סדר אמנם. נמסוק כלול מניין החכמים שנזכרו במשנה, 128, כי אם ניקח את ה-91 וה-37, אז 128, ועוד שניים נזכרו, ולא מניתי אותם, אומר הרמב"ם, חרגתי אותם, מי הם? והם, על אישו אחר, למה רבותיי? יפה, ולא מונינו אותו, אין אמנה כלולות הבדורו, כן? בגלל מה שנודע מעשו, כי הוא שרח, הוא יצא למינות. ועוד מישהו, מה מה? צדוקי, כן, אז, אבל אם הוא חזר בתשובה, אם הוא חזר בתשובה, אז לכן נזכיר אותו. עכשיו, וגם מנחם, כן, חברו של השמי, לא מונינו אותו, מפנה שלא נזכור רב המשנו שום דובר, נוסוף למה שאומר עולו, ורבנו סתם ולא פרש, ומורי אומר, בירושלמי אמרו, יוסו מנחם, נכנס שמי, כלומר, הוא היה בין הזוגות, אבל, בגלל שקרה לו מה שקרה לו, יוסו מנחם, הכניסו את שמי, כן? בירושלמי אמרו, כך אומר רבנו, שיצא לתרבות רעה, יצא הוא ו-80 תלמידים לבושי סיכרון, לבוש יווני של הצבא היווני. שאלה, תלמיד שאל את מורי, יצא לעבודת המלך, כי הרי כתוב בגמרא, מן דאמר אומר יצא לעבודת המלך, מן דאמר יצא לתרבות רעה. אז מורי אומר, נכון, תשובה, יש אחד יצא לעבודת המלך, כלומר, מן דאמר אחד אומר שהוא יצא לעבודת המלך, ומן דאמר אחד אומר שיצא לתרבות רעה. לכן אמר הרמב״ם, א', מפני שאין שמועות מפיו, ואני מניתי רק משהו שמתייחס אליו, ב', נוסף על מה שנאמר עליו, הרמב״ם אומר שני טעמים, מפני שלא נזכר לו, לא נזכר לו במשנה שום דבר נוסף על מה שאמרו עליו. שאלה, התלמיד שואל את מורי, התלמוד אומר בשבת, כלומר מסעת שבת, שרבי נהוראי זה רבי מאיר, או רבי אלעזר בן ערך. תשובה, יש רבי נהוראי, רבי מאיר, ועוד שם רבי. הלאה, שאלה, רבי אלעזר בן ערך, תשובה, לא רבי אלעזר בן ערך, יש עוד שם רבי מאיר, רבי נחמיה, יש עוד שמות לרבי מאיר. הרמב"ם לא מתחשב בדברים הללו. עד כאן. אני רוצה לסיים כאן, אבל לומר משהו על מנחם, ואחר כך דבר אגדה. נסיים כדרכנו בדבר אגדה. אוכן, על מנחם, שוב, גם כן, הבאתי רבותיי את אנציקלופדיה לחכמי התלמוד על מנחם. תקשיבו, כי זה באמת גם על רבי אלעזר בן ערך וגם על מנחם, זה מלמד אותנו מוסר השכל. גם על יוחנן כהן גדול אמרו, אל תפתח בעצמך עד יום מותך, כן? יכול להיות אדם גדול בסוף מועד. מנחם, מחכמי ישראל הקדמונים, בדורו של הלל הזקן, כמאה שנים לפני החורבן, היה אב בית דין תחת נשיאותו של הלל. במחלוקת הידועה בעניין השמיכה על ראש הקורבן ביום טוב, הסכים דעתו של הלל. נמסר עליו שעזב את משרתו ושמאי נכנס במקומו. סיבת פרישתו לא נתפרשה למדי, ונחלקו דעות האמוראים בעניין זה. לדעת הבאיה יצא מנחם תרבות רעה, ולדעת רבה יצא לעבודת המלך. לפי ברייתא שהובאה בשני התלמודים, יצאו עמו 80 זוגות תלמידים, 80 זוגות תלמידים. עכשיו, כל זה למדנו, כל זה מקורות בתלמוד. הוא מביא בשם יוספוס, בספרו קדמוניות, מספר שמנחם נתנבא להורדוס בנערותו שימלוך על ישראל. כלומר, הוא חזע את זה שימלוך עליו. נראה שיחסו הקרוב לשלטונות היה למורת רוח לחכמים, שראו בזה יציאה לתרבות רעה. כלומר, שימו לב מה זה מדרון חלקלק. הוא צפה שהורדוס ימלוך. אכן הורדוס הגיע למלוכה. מטבע הדברים הורדוס קידם אותו, קרב אותו. אתה צריך להיות זהיר, אתה הרב צריך להיות זהיר בהקשר עם אנשי פוליטיקה. תיזהר שלא תישאב לתוכם. אתה יכול לשמור על מערך יחסים, אבל בזהירות גמורה מאוד, וזאת רק למען טובת הציבור. אבל מן הרגע שאתה נשאר, אתה עלול לאבד את המסגרת הרבנית שלך, את התשתית הרבנית שלך. זה מה שקרה למנחם. מנחם יצא לעבודת המלך, כלומר קיבל ג'וב מהורדוס, קיבל ג'וב מלכותי. אבל מה, זה לא התחיל והסתיים בעבודת מלך. עד מהרה הוא הפך להיות עם השקפת עולם קרובה לשם, ואיתו תלמידיו שהיו מעריצים גדולים שלו, שנשאבו גם כן ויצאו לתרבות אחרת, תרבות רעה, כן? ללמדנו שעד כמה כל אדם ואדם, ואפילו רב גדול, צריכים להיות זהירים בחיים. עד כאן.